אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כל כבודה עם הניה שוחט.
שלום שלום, בוקר טוב, כל כבודה שמח, יום חמישי בשבוע, אני אשוחת איתכם עד השעה 11, אתם על כאן מורשת, היום אנחנו ג' תמוז, רצוי להגיד תמוז ולא תמוז, 22 ליוני, ערב פרשת חוקת, נגיד תודה לדבורה גוטמן, קיציס, העורכת היקרה, עורכת השנה, עומרי קפלן על ההפקה וליובל יסוד הטכנאי, שלא ראיתם, לא ראיתם, אבל הוא הבוקר הגיע בלוק של נוכל מהוואי, מקסים, מקסים מאוד מרשים. עכשיו הוא כבר בלי הכובע של הזה מהוואי, אבל נוכל לכנות אותך בשם נוכל השמינדר, וזה יהיה מקסים, שזה חשוב שכל אחד יהיה לו טכנאי בלוק הזה. זהו, אני איתכם עד השעה 11. לי אין לוק של נוכלת, סתם אישה יפה שהתגלגלה אל היום חמישי שלה. אני מקווה שאתן קצת פחות עייפות ממני, שהקניות בבית ושמשהו מפשיר לכם על השיש כבר. לי דבר לא מפשיר, אני מקווה שהדברים שלי מפשירים בסופר איפשהו, מחכים לי. מי ששתים בראשית, כמו אנשים שמזמנים חניות, אני מזמנת דברים שיפשירו לי ככה on the go. מה עוד נגיד? נגיד שהמספר שלנו לסמסים הוא 055-966-3991. 055-966-3991, ספרו לי מה שלומך, מה העניינים, מה קורה ומה אתם עושים בימי שישי הארוכים מנסו. אני מספיקה, מה הבעיה ביום שישי ארוך שכאילו הוא יותר מדי ארוך, מספיקים להתעייף בו מהמנוחה, וגם לעשות זה, וגם לעשות זה, ואז יש כאילו זמן פנוי כביכול, אז אולי בוא נופה משהו, ובוא נבשל משהו, ובוא זה, וזה לא משנה, גם שבאתי כנס ב-10 בלילה, מה שקורה אגב באירופה, שזה פשוט הזיה באירופה, כאילו אפשר להסתובב ב-9 בערב, יש אור יום, נורא מבלבל, אתה כאילו עייף, אבל בחוץ אור, שלא לדבר על ערב שבת עם ילדים, להכניס שבת ב-10 זוועה, טוב, הפרות קשב, שלום, אני חוזרת לישראל, שגם כששבת נכנסת ב-7, אז לא משנה, גם תיכנס ב-11, איכשהו נגיע אליה לחוצים וגמורים. אני אוהבת את הפורמט ששבת נכנסת ב-4, וגם מכילה משבת, וגם יוצאת ל-5. אבל בסדר, אנחנו נרקוד ונשמח עם מה שיש, אז ספרו לי איך ימי שישי הקיצים עוברים עליכם. אני גם אגיד שאנחנו שבוע מקבלת התעודות בבתי הספר, אז נכון שלרובנו יש בית ספר של חופש הגדול, שנותן לנו עוד 3 שבועות כהורים ככה עוד למשוך את זה קצת, אבל ימי שישי, יש לומר שזה מחר יום שישי האחרון של הלימודים, או אולי יום שישי הבא, אני חושבת שאולי יום שישי הבא גם יהיו לימודים, אבל זהו, תוחזו חזק את היום שישי הזה. אז זהו, אז שבוע לתעודות, אני חושבת שהתיכונים כבר יצאו, אנחנו מתפיידים לאט לאט, אני יכולה לספר ברמה האישית שעובר עליי, עוברים על הימים מאוד מאוד עמוסים בקטע טוב, ברוך השם. אני עוד שבוע מעלה מופע חדש, לא לבד, יחד עם עוד הפקה שלמה, אבל אני יכולה להגיד שאחרי תקופה ארוכה שאני מריצה מופע קיים, זה מה זה קשה לייצר משהו חדש. עכשיו, מה שקורה זה שאין כמעט הופעה שאין בה משהו חדש, אבל בסופו של דבר, לבוא ולייצר משהו חדש מאפס, משהו שגם אין דרך קצת לעשות עליו חזרות גנרליות, כי בסופו של דבר, כותבים, 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 בעיקר מוחקים, 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 מקווים, 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 כמובן שאחרי כמה שנים של ניסיון על הבמה, אז כבר פחות או יותר יודעים לזהות מה המשוואות שעובדות ומה המשוואות שפחות עובדות, אבל אני חייבת להגיד שלפחות בעולמות הסטנדאפ, הרבה פעמים יש דברים שאין לדעת איך הם יעבדו, וגם יש קהלים שזה יעבוד, יש קהלים שזה פחות יעבוד. הפחד הזה, להסכים לעשות משהו חדש, מאפס, בלי, ממש ממש מה שנקרא להיזרק, אני תמיד אומרת שכשהתחלתי לעשות את זה, אז אני מתגעגעת להבלות, לתמימות של אז, של פשוט לעשות משהו בלי שיהיה לי מושג איך שהוא יעבוד, ושאני בטוחה שאם צחקנו על זה בשולחן הכתיבה, אז ברור שכולם יצחקו על זה, ואז מגיעים לקהל ומגלים שלא, רק אותך זה יצחיק. ויש את התמימות הזו בתחילת הדרך, והמוכנות לעשות דברים בחוסר ידע. והחיסרון במרכאות של הוותק הוא לדעת שיש סיכוי שמשהו שקורע אותך מצחוק, אנשים כזה מבחוץ יסתכלו ויגידו מה היא רוצה. ואז צריכים לחזור לשולחן העבודה ולכתוב הכל מחדש. נראה לי שיש פה הרבה עניין כזה של לוותר על קצת, לוותר על גאווה נראה לי, או לא יודעת איך אני קורא לזה, אבל כאילו לוותר על אוטומטים מאוד מאוד ברורים, ולהסכים להתחיל מההתחלה. נראה לי שזה לכולנו קורה בחיים בכל מיני הקשרים, אתה מתרגל למשהו, אתה מתקדם למשהו, ואז שוב פעם להבדיל כמו רבי עקיבא בגיל 40, בא ומתחיל ללמוד א' ב' בשדה חדש, ושם בצד את כל מה שידעת והכרת על עצמך, ומוכן עוד פעם להתחיל שנה א' מחדש. וזה לא קל, וזה מורכב, אבל אני מקווה שיהיה בסדר, ואני מבטיחה גם להדכן. זהו, אני הייתי איתכם עד השעה 11, נתחיל עם שיר נוסטלגיה. נראה לי שהוא מתקשר למה שסיפרתי, וגם בכלל אירועי השבוע שהיו בחלקם נחמדים, וגם בחלקם הרבה פחות נחמדים, כמו הפיגוע באלי, שבו נרצחו 4 יהודים יקרים. אז הנה עמית ליסטפנד, אם יש אמונה.
כל כבודה, עם הניה שוחט.
אני חיכיתי שהגשם ייגמר, ואז אני אחזור אליכם, וגם הגשם הזה הוא הנדסת מזג האוויר של הממשלה שלנו. מי שחשד, גם המטוסים, גם הגשם, גם עמית ליסטפנד, זה הכל חלק מקונספירציה אחת גדולה. אני אשוחת איתכם עד השעה 11, אתם על כל כבודה בכאן מורשת. רק נגיד, מישהי שלך פה הודעה נורא נורא ארוכה. שלום אליה יקורה. רק לאחרונה התוודעתי אלייך והזנתי לתוכנית חוב קשב. אני רוצה לשאול אותך, איך את בימי שישי, בחורף ובקיץ, איך אצלך? וזה ממש מתוך התעניינות אמיתית. עלו בי עוד שאלות ואשמח שתעני בתוכניתך, כגון. שנייה, זה ארוך. כיצד את מאזנת וחיה בין העולמות של החברה החרדית על כל דקויותיה, ובין השידור ברדיו שנחשב חילוני. אני יודעת משלך את ההודעה אותי, אני תכף אמשיך, אני תכף אענה, ואני אתייחס לזה גם כאייטם בנפרד, אבל יש פה שאלות קצרות יותר. מישהי שאלה, מה עושים במוצאי שבת ארוך של חורף? עושים מה שעושים ביום שישי, פשוט ביותר ניחותה, כי זה מוביל לכיוון השינה, ויום שישי הוא פשוט מתמשך ומתמשך, ומה שלא נעשה בו יוביל לעוד פרויקט ועוד פרויקט ועוד פרויקט, וגם שבת צריכה להיכנס, ולשבת צריך להתייחס בנפרד ובניחות. ובמוצאי שבת, נגיד, עושים ארון, אז עושים ארון וזהו, הולכים לישון, וביום שישי עושים ארון, אבל יש עוד זמן, ואז צריך גם לגייץ את מה שעשית בארון, את מבינה? זה ההבדל בין מוצא שערוך של יום שישי לשישי קיצי אינסופי. טוב, ועכשיו לעניין חשוב ביותר, הרבנית אורה שושן, היא מטפלת זוגית ומשפחתית, ובעלה הוא ראש ישיבת ההסדר בבית שען, והוא גם דיין בבית הדין בטבריה. זאת אומרת שלבני הזוג היקרים יוצא לפגוש זוגות, מה שנקרא לספקטרום, החל משלב הטיפול ושלב השיפור, ולפעמים גם בשלב הזה הפחות נחמד שכבר מגיעים לבית הדין. בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
איזה אייטם נחמד פתחת. אני סקרנית לשמוע מה קורה, איך באמת מפסיקים לעבוד ביום שישי.
לא, כי אני באמת פתחתי את התוכנית במחשבותיי על היום שישי הבלתי נגמר הזה, שהוא כבר מעייף בפני עצמו.
נכון.
וגם כאילו יש את העניין הזה באמת, שאחרי חצות לא עובדים. אז זה לא יום עבודה. אבל בינינו ככה שאף אחד לא יקשיב, אל תיתנו לי כל כך הרבה שעות להספיק דברים בבית, אני לא מעוניינת. לא רוצה לפתח את העניין הזה. אני רק אגיד שאנחנו מדברות לקראת שני דברים חדשים, גם ספר חדש שהוצאת בשם זרעים של אהבה, וגם לקראת כנס של המרכז שלך, מרכז חיבורים, שיהיה ככה בתחילת הקיץ, סביב העניין הזה של זוגיות. אז אני רוצה ככה לשאול אותך, אלייך באים כדי לתקן, ולבעלך באים גם לפעמים כדי לסיים. איך זה קורה ביניכם כזוג? איך זה מתנהל בבית? מה האקוסיסטם הזה?
כן, אז כמובן יש לנו סודיות מקצועית, אז אף אחד לא מספר לאף אחד מה עובר אצלי בחדר הטיפולים ומה עובר אצלו שם בבית הדין. אבל יש תמיד דיבורים ככה כלליים יותר באוויר, ובזמנו כשבעלי התחיל להיות ראש ישיבה ובכלל ללמוד ללמד תורה, אז רוב הראש שלו זה היה יותר הוראה, את יודעת, כאילו ללמד תורה מתוך גם על זוגיות מתוך תורה, אבל מאוד כזה היה מאוד מכוון דבר מסוים, שהעולם הרבה יותר יפה, ופתאום שכשהוא התחיל להיות דיין, והוא פגש את כל הכאבים והמריבות והדברים הכל כך קשים והמלוכלכים לצערי רב מאוד, פתאום כל העולם, כל ההסתכלות שלו על המציאות הזוגית והחיים הזוגיים התרחבו מאוד. ואז היה לי בעצם, כל הזמן אמרתי לו, אל תשלה את עצמך, כל הזמן, אתה יודע, זה לא בדיוק ככה, לא כל כך חברות, החיים לא כל כך ברודים, הם לא כל כך פשוטים, הם הרבה יותר מורכבים ממה שאתה חושב. והוא כזה בן אדם ישר כזה, אין לו יותר מדי תסבוכות, ברוך השם, בחיים. אז הוא אומר, תמיד מחפשת את העניינים היותר מורכבים, יש פשטות בחיים. אז זהו, אז באמת כשהוא נפגש עם העולם הזה של הגירושין, הוא מאוד מאוד נפתח בעצם להבין את שהדברים הם לא כל כך פשוטים, והם הרבה יותר מורכבים, ושצריך לתת להם את הדעת, ולהשקיע בזוגיות. והוא באמת, אני חושבת שהמרחב הזה בתוך הבית הדין שאני, וגם אשתו של הרב בזק, מטפלת משפחתית וזוגית, פוגשים, אז אנחנו מאוד השפענו על שני הדיינים האלו, שמאוד מאוד נותנים דגש בעצם על הצורך בטיפול לפני שמפרקים. היום היד זה קלה על ההדק, שכל זוג שלישי כמעט מתגרש, ו... ההשפעות על המשפחה, על הילדים, היא כל כך, כל כך קשה, שבאמת יש רגע צורך להתבונן, אם באמת הזוג הזה עשה איזשהו מאמץ, והלך לגורם שלישי שיכול לרכך, ולתת לו כלים, ולהבין אחד את השני, בעצם מאיפה הקושי, מאיפה הבעיה היותר עמוקה.
ובאמת רוצה לשאול אותך... אני חושבת, אולי אני טועה, אבל אני חושבת שעדיין טיפול זוגי, אנחנו נכנסים לטיפול זוגי, זה כבר מישהו, הסביבה ששומעת את זה, מתרגמת את זה מיד, וואו, המצב על הפנים, הם הלכו לטיפול, מי יודע, אולי עוד רגע. ומהדברים של החולה, שאולי זה קצת כמו ללכת לאיזשהו משהו שמשפר את החיים, איזה ספורט, אפילו איזה, כמו שמישהו הולך לטפל בעצמו, אז כן, אז גם, זאת אומרת, האם בריאה שלך צריך ללכת עוד הרבה לפני המשבר הגדול?
קודם כל כן. אני כאילו ממש מאמינה בזה שהשבוע התקשרה אליי זוג, התקשרה אליי אישה ואומרת לי, תקשיבי, הזוגיות שלנו מדהימה. צריך להתפתחת, אתה מוצא, איזה כיף. אני שמחה לשמוע דבר כזה. אז היא אומרת לי, אנחנו בסך הכל מסתדרים, אנחנו מבינים אחד את השני, אנחנו זה, אבל את יודעת, האומץ של החיים פשוט מביא אותנו לכאלו מקומות קשים לפעמים, שאין לי מוסר לך, אנחנו מגיעים לזה, והחלטתי שאני מרמה אלייך טלפון, ורוצה לבוא רגע לפני שנגיע לקצה, ולא נדע איך לחזור אחורה. וכששמעתי את זה, הייתי כל כך בהתרגשות, כי תמיד מתקשרים אליי ואומרים לי, זהו, את הגלגל הצלה האחרון שלנו, את כאילו, בוא נראה מה אנחנו יכולים עוד לעשות רגע לפני הפירוק.
או שאולי בית הדין בכלל שלח אלייך, ואפילו הם לא רצו.
בדיוק. בדיוק, אז באמת היה איזשהו מקרה לאחרונה, שממש הגיעו, ממש לגירושין, כבר הגיעו עם הסכם, הכל, 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 וברגע האחרון הדיין אומר להם, אני מרגיש על העיניים שלכם, שזה ממש קשה לכם להיפרד, באמת, אני ממש רואה את זה, שאתם לא באמת רוצים להתגרש, אתם הלכתם לטיפול פעם, אז הם אמרו, היינו פה ושם, לא, טיפול רציני, שפעם בשבוע הלכתם, ומתוך זה שהם באמת הודו בזה, שהם לא נתנו לזה את הדעת, כמו שצריך, אז בעצם המערכת היחסים ביניהם התגלגלה, והם הגיעו אלינו לחיבורים, לטיפול. וזה פשוט, את רואה איך הדברים כל כך יכולים להשתנות, ופתאום הדברים יכולים לקבל צורה אחרת של מבט, ואיך נפתח להם המיינד להבין שאפשר להתרחב בתוך הקשר, ובכלל... מה הכוונה שלו, ואיך הכוונה שלו לא הייתה מה שהוא אומר באמת, ואיך הוא מושפע מכל מיני נקודות שפוגעות בו, שמזכירות לו את הילדות, שזה איזה חיסרון, שהיא בדיוק עולה על, 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 עליו, ואז הוא מגיב אליה מתוך החיסרון הזה, והוא פוגע בה, ואז מתחיל הפינג פונג כזה,
אגב, באמת אני רוצה קשים. לשאול אותך, בדיוק עוצרת אותך סליחה בנקודה הזו, ושואלת, איך את כמטפלת, שמצד אחד באמת צריכה לתת לכל אחד בחדר מענה, וכמו שאתה אומרת, כל אחד בא עם סט הערכים והרגישויות, והטריגרים שלו, ואת יושבת שם באמצע, ואיך את מחזיקה את הכדור אש הזה בלי שמישהו יצא מפורק? כי בכל זאת, כמו שאת אומרת, כל אחד מביא את הרגישות שלו, את הרגישות שלו, ואת צריכה לעמוד באמצע, וגם לא לתפוס צעד, וגם מצד שני לתת מענה לשניהם, וגם להחזיק את הדבר הזה, שכשאני מניחה בטיפול אחד על אחד, אז רק הבן אדם ורק הזה, ופתאום פה יש איזשהו מפגש, ומן הסתם גם נפתחים דברים שלא ייפתחו בסלון, איך את מצליחה להחזיק את כדור האש הזה בלי נפגעים? אם בכלל.
קודם כל תמיד יש נפגעים, בוא נודה על האמת.
אם לא הזוג אז את.
זה ברור. ואני גם לא נבלת ממפגעים, כי מתוך המפגעים בעצם נולד מרחב חדש. באמת, זה באמת אומנות מאוד מאוד גדולה, ויכולת קשיבות מאוד מאוד חזקה, ואני ממש, כשאני יושבת, אני מאוד מאוד ככה, לא אגיד דרוכה, אבל אני כן שמה לב לכל מבט בעיניים, אני שומעת אותו ומסתכלת עליה, הוא מדבר, אני מסתכלת עליה, או הפוך, כן? אני ממש ככה מרגישה דרך מבע, דרך הקול, דרך הנימים העדינים, מה בעצם הנקודה הכואבת שלהם. ואז אני אומרת להם, רגע, רגע, שנייה, בוא נעצור רגע ונקשיב, מה בעצם הוא אומר לך? לא מה הוא אמר לך, מה בעצם הוא אומר לך? ואז אנחנו צוללים פנימה, ואז כשאתה מדבר באמת מרגש ולא מכעס, או מפגיעות מאוד גדולה, אלא באמת מרגש, אז הרגש השני נפתח. ואז אפשר להכניס שם החמלה, וזה כל העבודה שלי. להכניס שם החמלה, כי כולנו בני אדם, לכולנו יש ילד פגוע שאיתו באנו לעולם. ובעצם התפקיד שלנו זה להיות מראה אחד של השני, ולהביא את המראה הזאת לפתחו של השני, ודרכו לגדול. בעצם אנחנו מבינים שרק דרך זה שאנחנו מאירים מתשומת ליבו של השני על מה שכואב לו, רק דרך זה בעצם הוא יוכל לגדול. ברור שאפשר לגדול גם, ברור שאפשר לגדול גם מדברים טובים ומחוות טובות ומתנות וכל הדברים האחרים ומגע. אבל באמת, באמת לגדול באמת זה להביא את הכאב לתוך המרחב, ושהבן אדם השני יוכל להבין בעצם מה הקושי, ולא ישר להחזיר לו בקושי שלו, אלא באמת להכיל את הקושי ולשמור על הקשר, לא לברוח מהקשר. אוקיי, יש קושי להיות בקשר ולא לברוח מהקשר, אם הסברתי את זה נכון. זאת אומרת, כאילו, מדהים. אם אני מביאה את הפגיעות שלי, את הכאב שלי, בצורה חצופה, אז אני מביאה את זה לקשר, וזה מביא, גם אם הדבר יכול להיות פוגע בצד השני, אבל אני מביאה את הפגיעות שלי, אז הבן אדם השני יכול לשמוע את זה, ואז הוא יכול בעצם להכניס איזושהי חמלה ואהבה. ומזה נוצר בעצם הקשר העמוק בתוך בתוך הקשר הזוגי, מתוך זה נוצר הדינמיקה היותר עמוקה בקשר. אנחנו כבר לא יכולים לסבול את הנושא הזה של רק מטלות, רק תיקח, תביא, תחזיר, תלך להביא את הילדים מהחוגים, תקנה לי את זה,
ניהול עסק משותף.
די, כבר אנחנו, זהו, בדיוק, לנהל את העסק המשותף הזה, זה כבר משעמם אותנו. ובאמת מה שמביא את האור לתוך הקשר, שאנחנו מצליחים באמת להביא את הנקודה הפנימית שלנו לתוך הקשר, והשני מצליח להקשיב, הוא לא חייב להסכים, הוא לא חייב כמובן לא לרצות או לעשות בשבילי משהו אם הוא לא רוצה, אבל הוא כן, מעצם העובדה שהוא מקשיב לי והוא מבין אותי, נוצרת שם איזשהו סוג של הבנה, שמכניסה חמלה, שמכניסה אהבה, שמכניסה חום, שמכניסה קשר עמוק יותר.
מדהים. אז ממש אוטוטו, עוד כמה זה, שלושה, כמעט שלושה שבועות, אנחנו מדברות על תאריך יום רביעי תדיים בתמוז, בחמישי ליולי אתם מקיימים כנס של מרכז חיבורים לזוגיות ומשפחה. מה הולך להיות בכנס?
אז זהו, אז בעצם כל הכנס קם מתוך המחשבה הזאת שבאמת יש הרבה כנסים בארץ.
נכון.
אבל הכנס היחידי שמביא זוגות לתוך הכנס זה הכנס שלנו. ובאמת כשהתחלתי להרהר על המחשבה הזאת את יודעת, בגלל שאני מטפלת זוגית ואני רואה את כל מה שקורה פה במרחב הפרטי, אני מבינה שחייב להיות עוד משהו שיתמוך בזוגיות. לא כל זוג חייב להגיע לטיפול, לא כל זוג חייב להגיע למרחב הזה של המשברים העמוקים. יכולים למנוע את זה מראש, ואז חשבתי, אוקיי, יש כנסים אחרים שהולכים, שבאמת מגדלים את, ומעצימים את האישה.
נכון.
אבל באמת חסר היה לי, אמרתי, ואז האישה מתפתחת וגדלה ונטענת, וחוזרת הביתה, והיא רואה את האיש שלה, פחות מבין את השפה, פחות אין על מה לדבר, כאילו הוא לא מבין על מה את מדברת, ואז נוצר ממש פער, ובאמת הרגשתי את הצורך הגדול להביא זוגות למרחב הזה, שביחד הם ידעו על הזוגיות שלהם, ודרך זה הם יפתחו את האינטימיות, ויחזקו את הקשר הזוגי, שהם לומדים ביחד, שהם יושבים ביחד, שהם שומעים מאנשי מקצוע, גם מרבנים, אבל גם מאנשי מקצוע, שלמדו ונתנו, שיכולים לתת להם כלים מעשיים, איך באמת להבין אחד את השני, איך באמת להתקרב אחד לשני, איך באמת למנוע את הריחוק הזה שאני מתפתחת ואני גדלה, והוא פשוט לא. אז באמת כל הכנס הזה באמת קם מההבנה הזאת שכששני בני הזוג מגיעים, אז כל המרחב הזה משתנה ביניהם, פתאום נפתח שיח. פתאום הם, אחר כך הם מחפשים עוד קורסים, ומחפשים עוד דרך להתפתח יותר ויותר ולהעמיק. הם פתאום נפתחים להבין שיש עוד אפשרויות להסתכל על הקשר שלהם. ובאמת אני רוצה רק לספר שבתחילת, זה הכנס השביעי, בתחילת הדרך שהתחלנו את הכנס הראשון, השני והשלישי, אז הגיעו כזה הרוב נשים, קצת גברים, וקצת גם זוגות, והיום אתה רואה שהרוב זה זוגות. חברה שלי התקשרה, שלחתי לה הודעה, מה איתך, אתם באים לכנס? אז היא אומרת לי, לא, 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 אני הבנתי את זה, אם הוא לא יסכים להגיע, אני לא בא, אני כבר עשיתי את העבודה שלי, אני חייבת לצרף אותו, אם הוא לא בא, אני לא בא.
הוא חייב ליישר קו.
כן, בדיוק. אז בעצם מה שאני מרגישה, וגם בהתחלה הייתי עושה יותר הרצאות, פחות לגעת ממש בנקודות הכי 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 עמוקות. והיום אני שמה הרבה, אני הכנסתי הרבה הרצאות, הרבה סדנאות, באמת בשביל ש... ואני רואה שהסדנאות מתמלות מיד. דבר ראשון, הסדנאות מתמלות. זאת אומרת שאנשים כבר הבינו את המגמה. אנשים רוצים להעמיק את הקשר שלהם, אנשים רוצים לחדש אותו, אנשים רוצים להבין אחד את השני, אנשים רוצים להיות יותר טוב, להיות יותר בשמחה, שהילדים יתנהלו יותר בשמחה. כשזוגיות טובה, אז כל המשפחה ניזונה ממנה. כל המשפחה גדלה ונעימה. כשזוגיות פחות טובה, אז באמת אין, אז האווירה לא נעימה, זה לא, גם אם הילדים יכולים להיות הכי מקסימים בעולם, כשהזוגיות לא טובה, ושהם, שהמרחב ביניהם הוא קשה, אז יש השפעה ניכרת על כל הבית.
רבנית אורה שושן, תודה לך, שיהיה המון בהצלחה, שתזכו להיות רק בטוב, ולהיות זוג סמל ומופת. אנחנו מצטערת, אנחנו חייבות לסיים.
אוקיי.
ממש מצטערת. אני כן אמליץ ללכת ולחפש עכשיו בשבוע הספר, את הספר החדש שלך, זרעים של אהבה, וגם את הכנס בגוגל, לפרטים וכל מה שצריך. זהו, תודה רבה. שיהיה לכם המון המון בהצלחה.
תודה רבה. תזכו לי
לעשות רק טוב. הנה אישה ריבו.
כל כבודה עם הניה שוחט.
היום ג' תעמוז, כמו שאמרתי. רגע, לפני כן אני רוצה להזכיר את המספר שלנו ל-SMS עם 055-966-3991, 055-966-3991. תודה למאזינה המפרגנת שאמרה לי שאני דמות חרדית בתוך תוכנית כזו. התוכנית היא גם חרדית, אבל תודה על המחמאה. אז היום ג' תעמוז, אנחנו נכנסים לשנת ה-30 להסתלקותו של הרבי. ואני רוצה להגיד בוקר טוב לזוג יחיאל וענת הררי, שגילו את הרבי בתהליך התשובה שלהם. יחיאל הררי בעקבות החשפותו לספר התניא, במהלך כתיבת דוקטורט על בסיס תורתו של הרב יצחק גינזבורג, חזר בתשובה, התחיל לפרסם ספרים בנושא חסידות, שמונגשים לקהל הרחב, וגם כתב כמה ספרים על הרבי ותורת התניא, שהפכו לרבי מחר. וענת, אשתו, שהיא עורכת דין, בעבר חברת מועצת העיר מודיעין מטעם מרץ, היום הם גרים ביישוב אליאב. בוקר טוב, יחיאל וענת.
בוקר טוב.
אתם בבית ביחד? איפה, איך זה עובד?
בבית ביחד, כן.
כל הזמן כמעט.
יפה. טוב, צפרו לנו אחר כך איך עושים את זה נכון וראוי. אז חוגגים היום, איך זה עובד?
המילה חגיגה נשמעת לי קצת...
מוגזמת.
לא, לא מוגזמת בכלל, זה להפך, הייתי אומר שהיא קצת הפחתה, כאילו מנסים, לא יודע, ענת רוצה להגיב, אני כל פעם אומר, מנסים להיות יותר פנימיים רגע, לראות מה באמת, מה הרבי אומר לי, שזה לא יהיה סיסמה, שזה לא יהיה זה משהו כזה שאתה מוציא מהפה לחוץ, ואוקיי, התקשרתי לרבי, הרבי זה משהו מאוד פנימי בנפש, יש לו היבטים חיצוניים, היבטים יומיומיים, חיצוניים, שאומרים לי איך אני רוצה לראות את עצמי, איך אני פורץ גבולות בחיים, איך אני רוצה לראות את הבית שלי, כמה שמחה יותר אני רוצה לראות בבית, איך אני רואה את הפוטנציאל שלי. זאת אומרת, זה נוגע כמעט בכל היבט של עניין. אני אתן דוגמה, רגע, ענת, אני השתלטתי פה על השיחה.
זה בסדר, אני תכף אקדיש שאלה אישית לענת.
אוקיי.
כן,
אתה יכול
להמשיך.
רגע, אני אתן דוגמה. אז הבוקר התלבטתי מה לעלות, והייתי בכנס עסקים, כנס אלת לעסקים, ואני חושב שהבנה של עסק, זה עניין שמאוד קיבלתי מהתורה של הרבי, איך אתה משפיע ולא כמה כסף אתה עושה. זאת אומרת, מהתורה של הרבי, מהרעיונות שלו, ואמרתי, רגע, מה הדבר הכי מתאים אשר לחשוב עם בעלי עסקים, איך אנחנו מגלים יותר את הערך שאנחנו מביאים לעולם ומימוש הפוטנציאל שלנו מאשר זה. ולכן, התלבטתי אם לדבר על באופן ישיר. אוקיי, טוב, אני שותק לשלוש דקות הקרובות.
אנחנו שמים טיימר. ענת, את הצטרפת... לתשובה אחרי יחיאל, אני יודעת, ואני רוצה לשאול באמת, קודם כל, איך זה היה בשבילך לוותר על תפיסת עולם כל כך רחוקה מהמקום החסידי, ובשבילך באופן אישי, מה זה הרבי בשבילך?
הרעיון הוא, וזה בהמשך למה שיחיאל אמר כרגע, זה לא ויתור על תפיסת עולם כזאת או אחרת, ימין או שמאל, או...
אז את אומרת, זה היה שאלה מפלגת, אוקיי, אני אנסח אותה.
זה בחיצוני, זה לא העניין עצמו. כן. העניין עצמו, וזה הלימוד הגדול מהרבה, זאת אומרת, שאני חייתי בעצם חיים שלמים בעולם שמקדש את העצמי. אני צריכה ללמוד, להתקדם, לממש את עצמי, להוכיח את עצמי, להיות הכי טובה, תחרותיות, סטרס וכל היופי הזה שבא עם זה. ופתאום היה... הכרה בעולם אחר, בעולם בערכים אחר לגמרי, במודעות אחרת, בתודעה אחרת לגמרי, שהיא התודעה העיקרית, פה שאני לא חיה בשביל עצמי.
משקפיים חדשות.
משקפיים חדשות לגמרי. שאם יש לי משהו לתת לעולם, אני צריכה לתת אותו לעולם, שאני צינור. וזה זכות עצומה להיות צינור.
זה גם נראה לי קצת משחרר מאחריות.
אבל יש פה גם עניין של שחרור, גאולה פרטית ממש. כי המקום הזה של אני הוא מקום מאוד מלחיץ ומאוד לא נעים להיות בו לאורך זמן. והמקום הזה של אני כלום ושום דבר, אם יש לי משהו לתת לעולם, אני נותנת לעולם. זה מקום של אושר גדול מאוד. זה לא... ואני חושבת שזה העניין, וכן זה עולם אחר, זה עולם תודעתי אחר לגמרי. וזה חיים אחרים לגמרי. וזה בא לידי ביטוי שוב בכל דבר ודבר. היום אנחנו ממש עוסקים בזה,
נכון.
אבל זה בא לידי ביטוי בכל דבר, ביחסים הזוגיים ובתוך הבית ובהורות ובכל דבר ועניין. כשאני לא עושה עניין מעצמי, זאת הגאולה.
אני מסכימה, אני חושבת שבאמת יש פה שילוב יפה של לא עלייך המלאכה לגמור, אבל את לא בת חורין להיבטל ממנה.
לגמרי.
ואני רוצה באמת לשאול שאלה לשניכם, נראה לי שתמו שלושת הדקות של יחיאל. אבל אני רוצה באמת לשמוע את שניכם על התשובה הזאת, אני אשאל שניכם בנפרד.
רגע, אני יכול להוסיף משפט על מה שאמרת כרגע?
כן.
אז אני חושב שאחד ההבדלים המרכזיים בין, אנשים, היום הכל פתוח. וגם האדם החרדי והמאמין, פתאום יש רעיונות בעולם, של רגע, מה מיוחד בעולם היהודי שלי, מה מיוחד בתובנות שלי. כן. כשאני צרטטה את זה בצורה מאוד, מאוד, ככה, דקרה את הנקודה, אחד הדברים שהרבי מלמד. אתה יכול למצוא הרבה רעיונות בעולם, אחד הדברים שהרבי מלמד, אתה רוצה לצמוח, אתה רוצה להתפתח, אתה רוצה להגיע לאנשהו, זה לא אתה. אתה כאילו, מי אתה? אתה כלום. אתה עין ואפס, אבל אתה כלי אדיר, חזק, משמעותי, יעלום כדי להעביר משהו הלאה. זאת אומרת, לא היה אדם שהוא נפגש איתו, אבל לא אמר לו, אתה יכול יותר. זה לא משנה במה אתה יכול יותר, בהורות, בעסקים, בלימוד, בוודאי, בצמיחה אישית, בהתגברות על הרגשות שלך. והתודעה הזאת שזה לא אני, אלא יש לי פה תפקיד בעולם, וכל רגע הוא יקר, ואני הכי חשוב פה, היא תודעה משנה חיים, כי כל המעמסה פתאום יורדת מהכתפיים, ופתאום אני הופך להיות חשוב, אבל לא אני חשוב, אלא השליחות שלי בעולם חשובה.
יפה, דיוק יפה, ואני באמת רוצה לשאול את שניכם כזוג, ואני אשמח לתשובות של שניכם על זה. מה המקום באמת של זוגיות בכתבי הרבי?
רגע, אני
ענת.
רגע, אני אגיד מילה. יש מילה למדנית, ואז אני אתן...
לא יודעת, כי הרבי נתן מקום מאוד מאוד מכובד לנשים בזה, אז אני דווקא נתן לענת, אבל בסדר.
ברור, אבל לא למדתי ממנו. סתם, אני צריך... נורא. אני אגיד לך מה, אני צריך להשתפר. אני רק רוצה להוסיף נקודה אחת, שאני מזכיר שספרות הקבלה עוסקת בעריכות ומקבילה את כל היחסים בעולם ואת כל היחסים בנפש ליחסים זכרים נקביים. ומתוך זה יש המון מקום בספרות החסידות להבנת המערכת הזוגית על ידי הבנת היחס שלי עם הנפש שלי, עם עצם הנפש, והיחס שלי עם בכלל של הבורא עם הבריאה. הבורא הוא חתן, נפש ישראל קלה וכו'. טוב, אחרי שאמרתי משהו למדני, ענת, סליחה.
כן.
כל הרעיון הזוגי בעצם, מאותו מקום עצמו, זוכה בעצמו לגאולה. כי כשזה אני והוא, ואני צריכה, כן, למקסם את הרווחים שלי פה בתוך הזוגיות הזאת, ויש איזושהי פנקסנות מתמדת, אז ברור שיש פה בעיה. כשזה, בעצם, כששנינו מתבטלים לאיזשהו רעיון שהוא גבוה מאיתנו, שזה העניין, שיש אני והוא יכול להיות, אבל יש את הזוגיות, ואת כל מה ששנינו צריכים לעשות, בשבילה זה כבר עניין אחר לגמרי.
כן.
כשאני לא מתעסקת בעצמי, אז אני, כן, לא מלאת אגו, ולא כל דבר פוגע בי, ואני לא קורבנית, ואני לא צריכה להשתלט מצד שני. זה נראה אחרת לגמרי, וזה כל שיחה, יושבים וקוראים שיחות של הרבי, מוצאים את הרעיונות האלה בכל שיחה, בכל מאמר, בכל דבר שהוא אמר. גם הרעיון של אישה ומה האישה, אני באתי מהמקום כאן,
פמיניסט.
של הפמיניזם הרדיקלי,
כן.
של כן, מלחמת המינים, ופתאום ברוגע מוחלט, כאילו ברור, כן, שיש לך מקום, העצמת נשים, כמו העצמת נשים של הרבי, כן. כל התייחסות שלו, כן, לא... אי אפשר לראות את זה, אני חושבת, במקומות אחרים. כל העניין הזה שיש שליח ויש שליחה, וכל אחד והמקום שלו, וכל אחד...
זהו, בדיוק רציתי לשאול אותך, האם הוא התייחס באופן ספציפי, נגיד זוג שליח עכשיו נוסע לזימבבואה. יש להם כל כך הרבה עבודה עם היהודים שהם מאתרים במקום, או האורחים, או המטיילים, לזוג רגיל בפתח תקווה, סתם זורקת רעיון, אין כל כך זמן להקדיש עכשיו לזה, אז מה קורה עם זוג שליחים שהם... תרודים עד למעלה מהראש בפנים החוצה.
אז גם זה דובר רבות, כן? השליחות כן. הראשונה היא בבית, המקורבים הראשונים זה הילדים שלנו, כן?
זהו.
אבל שוב, בלי קשר, הרעיון הוא שכל אחד בעצם מבני הזוג, השליח והשליחה, מקבל את מקומו, נדרש בעצם להפיק מעצמו יותר. אין פה אחד חשוב יותר ואחד חשוב פחות. יש פה שניים, עם אותה שליחות, עם אותה משימה, שליחים של אותו רבי באותה משימה, אין, ולא יכולה להיות בין תחרות, עכשיו אני, עכשיו אתה, פנקסנות וכדומה. זאת אותה שליחות, זה אותו רעיון, וזה הופך את הכל לכל כך יותר קל ונעים בתוך המערכת הזוגית.
אני חושב שהייתי מוסיף לזה, גם אם אתה לא חסיד של הרבי מלובביץ', כל בית שרוצה שיהיה לו הצלחה גדולה ביותר, צריך לחשוב רגע, מה הפנים של הבית? אם הפנים הם רק פנימה, אז כאילו... צריך שיהיה זמן לבית, וצריך, ודאי, אבל בית צריך שלו איזה ייעוד מסוים. לא רק ברית גורל, טוב, התחתנו, אנחנו צריכים להסתדר ביחד ושיהיה לנו כמה שיותר כיף ומענה. ברית ייעוד זה כאילו, לאן הבית שלנו הולך? מה הוא מביא לעולם? איזה ערך ייחודי? טוב, מה, זה באורחים? טוב, מה, זה בתכנים? זה משהו, נקודה מסוימת שהבית כאילו הוא ראש חטא. ניקח לתח לעולמות אחרים, למשל. יש בית שהאבא הוא מאמן כדורגל, למשל, סתם. אז עצם זה שהוא מאמן כדורגל, כל הבית סביב העניין הזה של כדורגל, ובמובן הפנימי, היהודי, ודאי שצריך להיות משהו. הבית הוא ראש חץ לקידום רעיונות של בורא נוכח בתוך המציאות, ושל לא סתם אנחנו בתוך העולם וכו'. ואז כשכל אחד חושב כך, פתאום יש איזה משהו שמגבש את בני הבית. זה לא רגע ההתקדמות שלי על חשבון ההתקדמות של משהו אחר.
אולי כדאי להוסיף פה את רק את נקודת איך עושים את זה. זה חוזר בעצם לנקודה הראשונה שדיברנו עליה. קצת פחות להתעסק בעצמי. לצאת מהתמונה, אני לא תמיד מרכז העולם, לא הכל סביבי, בעדי או נגדי. ואם אני קצת יוצאת ממרכז התמונה, כן, ומאפשרת לעצמי להסתכל על הדברים, טיפה מבחוץ, טיפה מלמעלה, אני בהכרח, כן, מאפשרת את כל הדבר הזה. קצת פחות אני, וזה משפר באמת את כל מערכות היחסים, לא רק זוגיות.
קצת פחות אבקת מרק בתבשיל המיזנטרופי. לא מיזנטרופי, נו, בשליפת מילים השם ישמור. אני אגיד לכם תודה, ואני גם אגיד ככה במאמר מוסגר, שמאז שיחתנו האחרונה, שובת עם יחיאל, על הספר האחרון שלך שנקרא
לפרוט את גבולות האישיות.
יפה. תוך כדי שאני אומר, זה אמרתי, אוי, אולי הוא הוציא מאז עוד ספר, ואני לא יודעת. אבל זה הספר האחרון. אני רכשתי אותו.
לא, דעתי, זאת אמרו לי, תירגע, לאט לאט.
יפה. אז זה חשוב, כי אני עוד לא סיימתי, אני רכשתי אותו. קראתי כמה פרקים, כבר הרגשתי מאוד חכמה, אבל אז שמתי אותו בשידה, אמרתי, גם עצם מנוחתו, גם זה סוג של חוכמה, שהוא לידי ככה, אני, אולי האישיות שלי תושפע ככה בווי-פיי מהספר. תודה לכם, ותודה שאתם ביחד. במסע הזה, זה בטח מביא הרבה אור, והרבה כוח לעם ישראל, ותמשיכו ככה.
תודה לך.
לחיים לחיים, נכון? אפשר להגיד לחיים לחיים.
ללמוד משהו
לחיים. כמעט שבת שלום, להתראות.
שבת
שלום.
טוב, לא נשאר לנו הרבה זמן, אבל אמרתי, חייבים כבר להתייחס למשהו שמטריד את כולנו כבר כמה וכמה חודשים. את חלקנו זה משמח, למשל את בעלי, זה דבר שנורא נורא משמח, הבינה המלאכותית, הוא ממש מתייעץ איתה במגוון נושאים, הוא פסיק להתייעץ איתי בשום דבר, הוא גם אומר לה, כמומחית לזה וזה. אני אישית לא הצלחתי להוציא מהבינה משהו רציני, ביקשתי ממנה לכתוב לי כיתה סטנדאפ, באמת שואף למינוס, אני לא התקדמתי שם בכיוון. אבל הדבר הזה הולך ותופס תאוצה, ולא יכולתי שלא לתהות איפה הבינה המלאכותית פוגשת את עולם ההלכה, שאמור להישאר קבוע ויציב, אבל עדיין הטכנולוגיה וההלכה זה לא משהו שנכנס היום או אתמול, את מכון צומת למשל, אני מכירה מאז שאני ילדה, והוא לגמרי מקום שמשלב טכנולוגיה והלכה. אני רוצה להגיד בוקר טוב לרב יוסף צבי רימון, רב המועצה האזורית גוש עציון, פוסק הלכה, שעומד בראש עמותות סולמות, שגרירים בלב ולאופק, ראש כולל, וגם רב המרכז האקדמי לב, ורב בית הכנסת אשכנזי, אלון שבוע דרום. סיימתי את כל הטייטלים, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום וברכה.
אז קודם כל אני ככה מראש אומרת שאנחנו היינו, הייתי רוצה להקדיש הרבה יותר זמן לעניין הזה, ואולי בהמשך עוד בעזרת השם נקדיש, אבל אולי באמת כמה מילים, איך אתה רואה את העניין הזה?
טוב, תראו, אתם יודעים, מינה מלאכותית זה דבר שהולך ומשתכלל בקצב לא יאומן. כשאני אומר לא יאומן, הבינה המלאכותית שהייתה עד לפני 4 שנים, היא לא הבינה המלאכותית שהייתה עד לפני חצי שנה. והקפיצות שהיו לפני חצי שנה עם הצ'אט GPT וכל הדברים מסביב, הן קפיצות אדירות, אדירות. אז קודם כל צריך לדעת משהו מתרחש בעולם, ויש לו השפעה אדירה, והדבר הזה צריך להביא אותנו גם למחשבות הלכתיות, בהלכות שבת, בתחומים אחרים של מוסר, זכויות יוצרים, יש הרבה דברים, וגם למחשבות רוחניות, אמוניות. מה זה אומר לנו? מה כל הדבר הזה אומר?
אפשר דוגמה פרקטית לשני העניינים?
כן. אז אם אנחנו מדברים עכשיו על בינה מלאכותית בכלל. את צריך לדעת שיש המון דברים שבינה מלאכותית מדהימה, למשל בענייני רפואה, יכולה לנתח, לראות דברים ברנטגן, שאם רופא ראה אלפי רנטגנים והוא יכול לתת ניתוח, בינה מלאכותית ראתה מיליונים, והיא יכולה לתת לנו ניתוח, דברים מדהימים. היא יכולה גם לעזור בכל הדברים בבית, שצריך עכשיו לחשוב מה קורה בשבת, הבינה מלאכותית יכולה לבד להכין אוכל, לבשל, להגיש לשולחן, להוריד מהשולחן, לסטוף כלים, בערך כמו שהילדים עושים כשהם מבשלים בבית.
כן,
הבינה המלאכותית עושה עוד המון דברים אחרים. אתה יושב בבית והיא רואה אותך, והיא מגישה לך כוס קפה, פותחת את התריסים, בלי לשאול אותך בכלל, כי היא מכירה אותך. עכשיו, יש המון דברים שהם מאתגרים, למשל בהלכות שבת. מה קורה בהלכות שבת? דבר כזה אפשרי? לא אפשרי? יש דברים אחרים שצריך לחשוב עליהם מכל הבחינות אחרות. למשל, בינה מלאכותית, בזמן לאחרונה, פיתחו בארצות הברית שיכולה, אפשר להגיע לראייה דרך קירות. אז הם לא עשו את זה שאפשר לראות ממש, בינתיים רק צללים, אבל כמו מצלמה כזאת שיכולה לזהות תנועות של אנשים. מה עושים פה עם צנעת הפרט, עם כל מיני דברים שפתאום מתחילים קצת יותר להלחיץ? למשל, ה-GPT, ה-Chat-GPT היום. כותבים, ופתאום אתה מקבל דברים על כל דבר. עכשיו, זה נראה מצוין. נראה שהאדם עכשיו נגיש לחומר, וזה מרשים מצד אחד. מצד שני, אדם מאבד את הבחירה החופשית שלו. זה נראה כאילו שיש לו יותר, יש לו הרבה פחות. אם עד היום באינטרנט, אדם היה רואה מאגר כזה, מאגר כזה, מאגר כזה, והוא מחליט, לזה אני נכנס, לזה אני לא נכנס, לזה. ב-GPT הוא מקבל חומר, הוא אפילו לא יודע מאיפה הוא מקבל את החומר. הוא מקבל איזה חומר, והוא לאט לאט מתחיל להשתעבד, ומישהו מתחיל להשתלט על, 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 על הדעות שלו, על המחשבות שלו, על ההנהגות שלו. יכול להיות כאן משהו שהוא יכול להיות מדהים, יכול להיות גם מסוכן. מה עושים עם כל הדברים האלה? איך אנחנו בתור אנשים, יהודים, צריכים להתייחס לכל המערכת הזאת שמשנה, מטלטלת את העולם. אני נתתי רק דוגמאות קצרות, כי אנחנו ממש בזמן קצר.
כן, ואני אגיד, נראה לי שזה יהיה טריילר פשוט לשבוע הבא.
טריילר. אז אני רק אגיד, באופן כללי, אני חושב שעולמו של הקדוש ברוך הוא הולך ונהיה טוב יותר, לא הולך ומתקלקל.
כן.
מצד שני, יש המון כוחות שנוצרים. את הכוחות האלה, אנחנו צריכים לדעת, אם לא נשתמש בהם נכון, זה יכול להרוס עולם.
כן.
אם נשתמש בהם נכון, זה יכול לבנות עולם. אנחנו צריכים שזה את עולם היהדות, את התורה וההלכה, שהיא תכוון אותנו. שהיא תכוון אותה בכל הדברים האלה, איך להשתמש, מתי להשתמש, זה קשור גם לעולם ההלכתי הרגיל, גם האמוני המחשבתי. אם אנחנו נשתמש בזה נכון, בסוף זה יכול לסייע גם לתורה, לרפואה, להרבה דברים בעולם, אבל צריך לדעת, אנחנו לפני זמן מאתגר, דבר שישפיע על המון דברים נוספים שלא דיברתי עליהם בכלל עכשיו.
נכון.
על נוער וקיום מצוות.
כל כך דברים. מצטערת שאנחנו צריכים
לא
לסיים.
לא נורא, לא נורא, רק אנחנו לדעת שאנחנו בתקופה גדולה, אבל צריך לדעת, עם תורה, מצוות והנחיות אמונה, נוכל גם לעבור את זה ולקדם את העולם ולא להפך.
ממש כך, אני מבטיחה גם לרב וגם למאזינים, יהיה לזה המשך, כי זה הרבה יותר עמוק ולא מגיע לא לבינה ולא לנו כל כך קצר. תודה רבה. תודה רבה בהצלחה, ממש בכל זאת על הטעימה הזו, שתהיה כמעט שבת שלום. אני כבר נפרדת ממכם מאזינים ומאזינות. אני הייתי עניין שוחת איתכם, נגיד תודה רבה לדבורה גוטמן קיציס על העריכה, לעומרי קפלן על ההפקה וליובל יסוד על הביצוע הטכני. אני, יובל יסוד, כן, כן, הוא מסמן לי על הכובע, נוחל מהוואי. הוא ממש אהב את הטייטל, הוא ממש מתחבר. זהו, אני עניין שוחת, אני אתחבר, זהו, נגמר לי הזמן.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.